אני מזכיר לכם ש שלימדתי את המהר"ל, את הגמרא, על מה אבדה ארץ, על עוזבה מתורתי, אמר רב יהודה מערב, שלא ברכו בתורה תחילה. אז אמרתי לכם שהמהר"ל מזכיר שלא ברכו בתורה תחילה, שאומנם ברכו, אבל לא מתוך יחס פנימי לנותן התורה. כלומר, ברכת התורה לא נעשתה בצורה עמוקה, בצורה שבאמת אנשים ידעו ללמוד תורה מתוך יחס אמיתי לתורה כמופיעה את רצון השם בעולם, כמפגש עם דבר השם, וזה מה שעסקנו בלימוד של לעסוק בדברי תורה. אבל אחר כך אמרתי לכם שהרב צבי יהודה הוסיף פה עוד עניין, ואמר שלא ברכו בתורה תחילה, כלומר לא התייחסו לתורה מצד ישראל מקבלי התורה. לא ברכו בתורה תחילה, כלומר לא שמו לב שהברכה היא כתובה אשר בחר בנו מכל העמים ומתוך כך ונתן לנו את תורתו. בחירת ישראל פה קודמת לתורה. הגר"א היה משתמש בביטוי, צריך ללמוד ספר הכוזרי, שיקרא אמונת ישראל ותורה נמצאים בו. למה יקרא אמונת ישראל ותורה? למה לא אמונת תורה וישראל? אמונת ישראל ותורה, הקדמה של ישראל לתורה. צריך להוסיף אולי שהדברים שהרב צבי יהודה אולי הם בעיקר מתאימים לבית שני. סתם פסוק זה כמובן בירמיהו, זה על בית ראשון. אבל בית שני שבסוף הוא התפרק השנאת חינם, אז אולי שם יותר עוד שייך הביטוי הזה שלא ברכו בתורה תחילה, כלומר להבין, כן, זה מה שההקדמה של הנציב. למדתם כבר את ההקדמה של הנציב למסילת ישרים? ביקשתי לחלק לכם, נכון? לא מסילת ישרים, אבל הקדמה של הנציב לבראשית, נכון? הזכרתי את זה? מה? לא שומע? אז מופיע שם גם כן, כן. אז שם הנציב הרי אומר שבית שני היו בו צדיקים המלא תורה, ולמה חרב? בגלל שנאת חינם שהייתה בהם. אז הרב צבי יהודה אומר, זה חיסרון בזה שאומרים ברכת התורה ולא שמים מה שכתוב בה. איך יש לנו קשר לתורה אשר בחר בנו מכל העמים ומתוך כך נתן לנו את תורתו? זה הנושא שעכשיו הרב כאן מסביר. מדוע כל הופעת התורה בעולם אפשרית בגלל סגולתו המיוחדת של עם ישראל? ושוב, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה, אם הזכרתי אני אחזור, תתנא דבי אליהו. אמר רבי יהושע בן לוי, פעם אחת פגשתי את אליהו הנביא. אמר לי, אמור לי מי קודם, ישראל או תורה? אמרתי לו, אמור אתה? אמר לי, אני יודע שבני אדם אומרים שתורה קודמת, ואני אומר לך, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. ובלשונו של אור החיים הקדוש, אם אין כתובת, אין מכתב. התורה ניתנת לעם ישראל. כשנכתב המכתב, אז בראש של הכותב עומד הנמען, וכל המכתב הוא נכתב בשביל הנמען. אז כאילו מחשבת הנמען היא כותבת, היא קודמת למכתב. עכשיו, לא מדובר פה על קדימה זמנית, זה לא הנקודה, הזמן, אלא הבנה שקודם כל ריבונו של עולם ברא בעולם אומה שמסוגלת לקבל את התורה. יותר מזה, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, פירושו של דבר שהוא ברא בעולם אומה שמצד תכונתה היא יכולה להופיע את המגמה האלוקית שנמצאת בתורה. אם כן, בריאת העולם ומתוך כך חומש בראשית ויציאת מצרים, זה בהכרח קודם למתן תורה. לא רק בסדר הכרונולוגי, אלא בסדר המהותי העקרוני. בשביל להופיע את התורה בעולם צריך לברוא בעולם אומה שתדע את האלוקה ותעבדהו, אומה שיכולה להקשיב לתורה.
אבל לפי הדברים זה נקרא כאילו הרומה זה הכלי.
נשמע
כאילו האומה זה הכלי.
כי אתה, השאלה היא נובעת מהסתכלות טכנית על מה שאמרתי. כלומר, שצריך שיהיה אומה כדי שהתורה תוכל להופיע בתוכה. אבל מה פירוש הדבר שצריך שתהיה אומה שיכולה לקבל את התורה? שהתורה תוכל להיות תורת חיים. כי באמת, בשביל מה ניתן את תורה בעולם? ניתן את תורה בעולם כדי שתהיה תורה בעולם. איך תהיה תורה בעולם? כן, אני תמיד אומר. וילך אברהם, הלוך ונשוא הנגבה, ויקרא בשם השם. איך זה היה בדיוק? הוא היה הולך, היה מחזיק שלט, יוד, קי, וו, קי, והיה קורא, יוד, קי, וו, קי, יוד, קי, וו, קי, זה השליחות הגדולה של אברהם אבינו? או כל מה שהוא עשה, וכל מה שהוא דיבר, ואיך שהוא חי, שם השם התגלה. מוסר אחר, נורמות אחרות, עולם אחר, מושגים אחרים, זה קריאה בשם השם. קריאה בשם השם פירושו של דבר שמופיעים חיים אלוקיים. מה זה התורה? התורה זה האותיות? התורה זה המילים? התורה זה הגביל? אומרת הגמרא, כמה טיפשי חי אינשי דקיימי מקיימי ספר תורה ולא קיימי מקיימי צובות רבנן. כמה טיפשים אותם אנשים? שכשיש ספר תורה כתוב על גביל, הם קמים, מכבדים אותו, מנשקים אותו. וכשיש ספר תורה מעליך, חי, שים זה צחוק. ועיקר התורה זה לא הגביל. הגביל זה אמצעי במובנים מסוימים. ובלשון חז"ל, בעולם הזה תורה נתתי לכם. לעתיד לבוא, חיים אני נותן לכם. לא ילמדו אותי. כי כולם ידעו אותי מקטונם ועד לדם, ונתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם הכתבנה. מה זה התורה? התורה זה החיים שלנו. טוב, אנחנו עוד לא מבינים את זה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה כתובה, ואתם עכשיו מסכנים, צריכים לשבת וללמוד. את מה אתם לומדים? את מה שחקוק בנשמה שלכם. לעתיד לבוא, יתברר שהתורה זה הטבע האלוקי של האדם, טבע האלוקי של עם ישראל. ועם ישראל באופן טבעי יחיה את כל התורה כולה בלי ללמוד. החיים יגידו לו איך להתנהג. כמו אברהם אבינו שנעשו לו שני קיליותיו כשתי רבנים, ילמדו את כל התורה כולה. מה פירוש נעשו לו שתי קיליותיו כשתי רבנים? הוא פתאום שמע כל מבגון. אברהם, אברהם. שמור את יום השבת. לא. עשו לו שתי קידותיו כשתי רבנים, ידעו את כל התורה כולה, כלומר התבוננות בשם אלוקים אמת, ואומר לו שבאופן טבעי הוא חש איך צריך להיות יהודי מתנהג על פי רצון השם. כי באמת, רבנו בחיי וחובות הלבות קורא לזה הערה שכלית והערה אלוקית. אומר באמת, כל אדם, אם היה כמו אברהם אבינו, מתוך התבוננות שכלית, מתוך הרגשה של העולם והחיים, הוא היה מקיים את כל התורה כולה, בלי שהוא צריך לקרוא שום דבר. מה לעשות? לא כולם אברהם אבינו. וגם אברהם אבינו היה צריך לעבור דרך ייסורים וחיפושים עד שהוא הגיע לזה. הקדוש ברוך הוא עשה לנו תורה, הוא נתן לנו כתוב. אבל מה שנתן לנו כתוב, זה רק אמצעי בשביל להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שכתוב לנו בלב. כלומר, כשאני אומר שישראל קדמו לתורה, מה זה ישראל? זה אנשים. ישראל זה אותה יצירה מיוחדת של אומה שהתורה חקוקה בה, ולכן הם יכולים ללמוד תורה. ולכן הם יכולים לקיים את תורה. כי הם כך נבראו. או בלשון המדרש של מסכת נידה, בטח אתם מכירים את המדרש הזה, הוא בר במאי אמו, אומרים חז"ל. נר דלוק לו מעל ראשו, צופה מסוף העולם עד סופו, הוא בא מלאך ומלמדו את כל התורה כולה. וכשיוצא החוצה, בא מלאך וסותרו על פיו, הוא משכח את התורה. ושאומרים שזה השקקה. טוב, מרכז הפה. עכשיו אני שואל את השאלה הידועה. מה זה עושים איתנו צחוק? אם בכך בסוף ישכיחו מאיתנו את התורה, אז למה היינו צריכים לשבת ללמוד תורה 9 חודשים? ואם כבר למדנו וידענו את כל התורה כולה, מה זה בסה, פתאום ישכיחו לנו את כל התורה, מה זה הבלגן הזה? שהקדוש הוא יחליט, אם הוא רוצה שנדע תורה, אז שילמד אותנו ולא ישכיח אותנו. אם לא חשוב שנדע תורה, אז בסה, מספיק, שלא ילמד אותנו. תשובה. יש הבדל גדול. בין אם אדם לומד דבר חדש, בעצם הוא לא שייך אליו, הוא בא אליו בחוץ, או שאדם נזכר במה שיש בו. כל התורה כולה חקוקה בתוכנו. זה אנחנו. ישראל זה תורה. אלא שבא רחם כשאין יצר הרע, אז הטבע שלנו מתגלה. כל התורה כולה מתגלה בנו. יצר לב אדם רע מנעוריו, מה אומרים חז"ל? מי שננער ממי אמו. ברגע שהתינוק יוצא לאוויר העולם, בא יצר רע. יצר רע, מטרתו, שאדם יצטרך להתמודד עם הרע, ולאט לאט להופיע את הטוב. אז הוא שוכח. עכשיו הוא צריך להזכיר לעצמו. אבל הלימוד הוא בעצם הזכרה שאדם מזכיר לעצמו מה שהוא כבר ידע. אני אגב חושב שזה ההסבר היחידי שיכול להסביר את התופעה של גדולי הדורות בעם ישראל. כי אנשים מוכשרים יש בכל עם ולשון. ואילו התופעה של גדולי ישראל הייתה תופעה של מספר אנשים בודד, טוב, נגיד, יש דברים כאלה. בעם ישראל, בכל הדורות, היו אלפים ורבבות אנשים שידעו את כל התורה כולה בצורה כמעט על-טבעית. אפילו בדורנו. זה פשוט מבהיל. לראות מה שאנשים יודעים. אני למשל זכיתי ללמוד כמה שנים טובות של הרב זלמן מנחם גולדן. זה דבר מבהיל. כל פעם שהיה צום, שרב טבת, צום גדליה, אז כאילו בגלל הצום, אז כל יום היינו לומדים בסדר בוקר, וב-12:00 היה שיעור על חושי משפט, מן העזר, יורי דעה, כל מה שלמדנו, אז היה שיעור הזה, כפי סדר השכון ארוך. אבל ביום צום, היהודים, היה נותן שיעור על מה שרוצים. מה פירוש על מה שרוצים? מתיישבים כולם בשיעור, בשעה 12, ואז הוא שואל אותם, מה אתם רוצים היום? אחד האברכים מצביע, ושואל את הרב שאלה. הרב ממתין בערך משהו בין 20-30 שניות, ומתחיל להרצות שיעור שעה שלמה, ראשונים, אחרונים, על הסוגיות, מהגמרא עד הפוסקים, ומסביר את כל המושגים שייכים לשאלה שנשאלה. מה לא שואלים אותו? השתלת איברים, הפרעות מבחינה, האם בקוטב הצפוני, איך קוראים קריאת שמע בקוטב הצפוני? יש להם 6 חודשים אור, איך קוראים קריאת שמע בחלל? כל מיני שאלות שאתם לא יכולים לתת לדעת. אני חושב, בין 20-30 שניות, ומתחיל לתת שיעור מהגמרה אל הראשונים, אחרונים, עם פוסקים, כמעט בציטוט מילה ומילה של, של לשונות הפוסקים. כולם דו ככה. וזה גדול בין דורנו. מה היה בדורות ראשונים? מה היה בדורות של רבי עקיבא עגר, נודע ויודע, מי זה היה הגר"א? ומי זה היו הראשונים? וזה לא תופעה של איזה מישהו בודד. זה תופעה היסטורית של אלפי שנים שקמו בעם ישראל רבבות, רבבות, רבבות של גאונים כאלה. אני חושב שיש לסבר הכי דבר. התורה נמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. אותם גדולים הם אנשים שהיה להם גם סייעתא דשמיא וגם מסירות נפש וגם כישרון קוגניטיבי שאפשר ל, 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 לחשיפה הזאת לצאת אל הפועל. קראתי פעם ספר, רבי עקיבא עגר, סיפרת לכם? משהו מבהיל, רבי עקיבא עגר, אני לא מדבר על הרמב״ם. בכלל זה שמש, אתה לא יכול להסתכל. אני מדבר רבי עקיבא עגר, לפני 200 שנה. שפעם הוא הגיע בלילה לפונדק, והיה לו ספרים, הוא ביקש מהפונדקאי, ויש לך ספר קודש, כל היום הוא נסע, והוא רוצה לפחות בלילה, כל היום לא יכול ללמוד, כל טלטולים וזה. אז הוא מצא איזה חידושי רשב"א ישן, ונתן לו. בבוקר זור את החידושי רשב"א, הוא אמר לו, שמע, פה היה חסר עמוד, אז כתבתי את מה שחסר, ונתן לו את זה, את הדף החסר, הוא כתב בכתב יד. הוא נדהם, לקח את הספר הזה לעיר הקרובה, ובדק בספר השלם, וראה שרבי עקיבא איגר ציטט בעל פה את חידושי הרשב"א שהיו חסרים באותו דף משני הצדדים, מילה במילה, אפילו בדייקנות של אותיות חסרות פתרות לפי הדפוס המקורי. עכשיו, זה שכתב את הסיפור אומר, בדבר הזה היו שני פלאים, פלא קטן ופלא גדול. הפלא הקטן היה שרבי עקיבא איגר ידע את הרשב"א בעל פה מילה במילה יתרות וחסרות. לא רק את הגמרא, את הרשב"א ידע בעל פה. הפלא הגדול הוא, אחרי שידע בעל פה את הרשב"א, הוא ישב כל הלילה ולמד את זה בעיר. מה זה אהבת תורה? מה זה דבקות התורה? שהיה לו מה ללמוד כל הלילה את הרשב"א, שהוא ידע בעל פה אותו מילה במילה. זה בוודאי מפני שהתורה היא חקוקה בעומק הווייתנו. זה אנחנו. ומי שחושף את זה, וזה קשור גם לצדקות ולחסידות, להתאמה נפשית על עולם התורה, עד שנעשה כמיין המתגבר. והוא כאילו נזכר במה שיש לו. אגב, גם אצל הגויים יש מקורות כאלה שכל לימוד חכמה זה להזכיר לאדם את מה שהוא ידע פעם. כך יש אצל סוקרטס בכתבי אפלטון. כך סוקרטס היה אומר לתלמידים שלו. אני רק בא להזכיר לכם מה שכחתם. זה מין תפיסת עולם, הבנה שאם החוכמה היה משהו חיצוני לאדם, זה לא יכול להיאחז בו. כל מה שאדם עושה בחיים, מוכרח שיש לו איזושהי הכנה פנימית לדבר. אחרת הוא לא יכול פתאום לעוף. הוא רק יכול להוציא מן הכוח אל הפועל דברים שיש בו. גם החוכמה היא גנוזה באדם. ועמל הלימוד זה להוציא מן הכוח אתמול מה שגנוז בו. זאת אומרת, הגויים אומרים את זה אפילו על החוכמה הכללית ברמה מסוימת. בעיקר שם בפילוסופיה עסקו גם כן בערכים. כלומר, שערכים חקוקים באינסטינקטים של האדם. וזה נכון, אלוקים עשה את האדם ישר. אבל בתורה זה מעל לזה. Okay. יש, לא זוכר איפה זה כתוב, אחד האחרונים כתב שהפלטון, הרי זה עובדו ההיסטורית ידועה, הפלטון את הראשית החוכמה שלו למד באלכסנדריה של מצרים. אחר כך הוא נסע לאתונה. מבחינת התאריכים, התקופה שהפלטון היה באלכסנדריה זה בערך 40-50 שנה אחרי שהיו שם ירמיהו וברוך בן אריה. שוודאי הגיעו לאלכסנדריה, אז הם היו מקור של חוכמה וקדושה. ולכן כתוב, יש במקורות שכתוב שבאפלטון יש כמה וכמה רעיונות תקריב ולאור חדלמות, שקרובים להסתכלות האמונית. וזה למשל אחד מהם. טוב, אז אנחנו עכשיו קוראים, למה, שוב, אמרתי לכם שחז"ל בנוסח שהם קבעו את הברכות, הם גם כן גנזו את העקרונות, כן? יש משמעות לנוסח איך קובעים את הברכה, כמו שהדגמתי לשמוע בכל שופר או לתקוע בשופר, כן? גם כך, זה שחז"ל קבעו את הברכה בלשון הזאת, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו, הם ודאי רצו להדגיש שבחירת עם ישראל היא קודמת למתן תורה. אני מקריא. הבחירה האלוקית בישראל, זוהי סגולתה המיוחדת של כנסת ישראל, שהוא דבר העומד ממעל כל עימות, כלומר לפני כל עימות, למעלה מכל הבנה, מכל הסתגלות מעשית. קודם כל זה סגולה. מה זה סגולה? מתנה, מתנה אלוקית. והמתנה הזאת, קודם כל, אני רוצה שתשימו לב, היא ניתנה לכנסת ישראל. כלומר, למי הנשמה הכללית שכוללת בתוכה את כל הנשמות הפרטיות של עם ישראל. כלומר, מאיפה יש את זה לאדם הפרטי, כמו שאחר כך נראה? מצד קישורו אל האומה. כי הסגולה הזאת היא לא סגולה שניתנה לפרט מצד פרטיותו, אלא ניתנה לאומה. זה נושא שבעזרת השם, בהזדמנות אחרת, הייתי רוצה שנרחיב בזה. המהר"ל בתפארת יוסף פרק י"ז מסביר למה הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה לאברהם, לא ליצחק ולא ליעקב ולא ליוסף. חיכה עד שעמדו 60 ריבות תחת האב ואז נתן תורה. אז נדבר על זה בהזדמנות, יש בזה כמה צדדים שצריך להסביר את זה, אבל מה שנוגע לענייננו, רואים שפה הרב אומר שזה מתחיל מהסגולה, לא של היחיד, של הפרט, אלא מהסגולה של כלל ישראל, של נשמת האומה. מה זה כנסת ישראל? מה פירוש המילה כנסת ישראל? פה אתם יודעים, נכון? התכנסות כל נשמות ישראל שבכל הדורות. כנסת ישראל זו הנשמה הכללית שבתוכה מכונסים כל נשמות ישראל שבכל הדורות. כל נשמות ישראל שבכל הדורות משתלשלות ויוצאות ומתפרטות מתוך הנשמה הכללית האחדותית הזאת שנקראת כנסת ישראל. שם בכנסת ישראל יש סגולה. מהי הסגולה? אומר הרב, הסגולה הוא דבר העומד ממעל כל לימוד, ממעל כל הבנה וכל הסתגלות מעשית. כי לימוד, הבנה והסתגלות מעשית, מה זה? זה עמל אנושי. עוד פעם, לימוד, הבנה, הסתגלות מעשית זה עמל אנושי, אבל התורה האלוקית. אז היכולת של האדם להבין את התורה האלוקית הוא בזה שיש בו סגולה של התאמה שהיא מתחילה ממנו ולא ממנו, שהיא מתחילה מהיצירה האלוקית ולא מעמל שלנו. בגלל שאנחנו נבראנו בתכונה כזאת שהתורה אינסופית חקוקה בתכונה טבעית בתוכנו, אז אחר כך יכול הלימוד וההבנה האנושית שלנו לנסות להבין את עצמנו, לנסות להבין את מה שמופיע בתוכנו ולתרגם את זה למושגים של לימוד והבנה. אבל אתם יודעים, כל לימוד, כל הבנה, כל הלכה היא בסוף כבר מוגבלת. היא בסוף המצומצמת. היא כבר נכנסת למילים, לרעיון מוגדר. והרי התורה היא תורת השם, שהיא למעלה מכל ברכתה שירתה תשברכתה ונחמתה דמירן בעלמה. אז איך אנחנו נפגשים עם תורה כל כך עליונה? תשובה. קודם כל יש לנו בסגולה שלנו סגולה נשמתית אלוקית. ויתם לי סגולה מכל העמים. וריבונו של עולם חקק בנשמתנו את השייכות לתורה. והשייכות הזאת לתורה היא למעלה מכל לימוד ולמעלה מכל הבנה. אלא שבזכות קיומה יכולה אחר כך להופיע ההבנה והלימוד. אני מקריא, בחירה עליונה היא זו מתוך הכרה שסגולת הוויה מיוחד אומה זו המכתבת אותה בייחוד מכל עמים, כמו עושה אותה חטיבה מיוחדת, אשר הם העמים האחרים ראויים להשתמש בשימושים אחרים של סגולת האדם, בסגולת השכל האנושי, בסגולת מוסרו, בסגולת חושו עדיל ליופי ותפארת החושים, אבל לא בסגולה אלוקית לעליונה, בסגולתה של תורה של הערת המגמה האלוקית בכל הצורף. תראו, כאן יש ברב הבחנה שאני רוצה להסביר אותה קצת, כי היא מאוד מאוד חשובה בעיניי. אחת הטעויות החינוכיות הגדולות, הזועקות, לפעמים של מחנכים דתיים רדודים, ולהסביר שבלי אמונה הכל גס, פראי, חומרני, מרושע, רדוד, שטחי. זה נורא נעים לשמוע את זה. זה נותן חזק את האגו, וזה נותן גם את יחידה, וזה הולך להלהיב עם אנחנו והם, זה הדבר הכי קל מבחינה חינוכית, יופי. אחר כך מה קורה? אחרי מגיעים לצבא. וואלה, פוגשים אדם חילוני, ערכי, חכם, מוסרי, מפותח מאוד, עם יכולת אסתטית, מנגן, ספורטאי. אתה אומר, וואלה, מה ביבלו את המוח שהחילונים הם ערכים, הם תנים, הם תלומניקים? וואלה, תראה זה בן אדם. אחלה בן אדם. לכן הרב אומר הרבה פעמים, זה שטויות. אתה רוצה להבין מה זה אדם מישראל? אתה רוצה להבין איפה נמצאת הנקודה של האמונה שלנו? קח את האדם הכי טוב כבן אדם. תעשה השוואה בינו ובין אדם של תורה. וההבדל הוא ככה. בן אדם הנעלה ביותר, יש לו גם שכל, גם הוא, יש לו התנהגות מוסרית. לצורך העניין, נגיד שיש לו חוש מפותח לאסתטיקה ויופי. זאת אומרת, יש לו שלמות גם חיצונית וגם פנימית. יש לו שלמות חיצונית, אסתטיקה ויופי, יש לו שלמות פנימית, הוא גם חכם וגם מוסרי. אחלה. מה ההבדל בינו לבין אדם מאמין? שכל התכונות האלה, חוכמה ומוסר ויופי, הן תכונות אנושיות, טבעיות עולמזיות. היופי הוא ודאי תכונה טבעית אנושית. גם המוסר, במובן הפשטני של קוד התנהגותי, שבו יותר קל לנו לחיות ביחד, שמור לי ושמור לך, זה בסך הכל דבר טבעי אנושי. לא רק טבעי אנושי, יש זה גם לבעלי חיים. אתם יודעים שבעלי חיים יש ביניהם קודים שנקראים קודים מוסריים. זה אומנם הכל גנטי, אין פה שום בחירה ושום עמל. אבל אתה רואה כאן כל מיני התנהגויות של הגנה אחד על השני, של טיפול בחלל, כל הדברים ש... אתה קורא להם מוסרי. עכשיו גם האדם, אם יש לו שכל, הוא מבין שלגזול זה לא טוב. למה זה לא טוב? היום אתה גוזל השני, מחר יגזול אחר. ברגע שגזל דבר לגיטימי, אתה לא יכול לדעת מתי מרמים אותך. דבר הכי נורא, זה נורא קשה לחיות במדינה שאין לך אמון. באמת, המצב בארץ הוא מצב ממש מחפיר. זה שאתה לא יכול להשאיר בחוץ אופניים, אופנים, בלי לקשור אותם משלוש קישורים. זה שגם אחרי שאתה קושר זה לא עוזר לך. קצב דבר המכוניות הוא אינסופי, וכל מיני... זה נורא. מה, לא? אדם בר שכל, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, אסור לגנוב. חבר'ה, אסור להרביץ. בואו נתחשב אחד בשני. לא צריך מזה שום דבר מעבר לתכונה אנושית פשוטה. גם השימוש בשכל הוא באמת אנושי, שכל זה דבר אנושי. אבל לנו יש שכל אלוקי, זה משהו אחר. לנו, מתוך מתן תורה, יש אוסף של ידיעות על העולם והחיים שאין להם שום מקור טבעי, רציונלי, אנושי. זה הכל שייך לסתרי תורה, לפלא אלוקי, שוירד השם על הר סיני, ושהקדוש הוא מוסר לנו את התורה כולה, דרך תורה שבכתב, דרך תורה שבעל פה, זה מרבידת חיים אחרת. כותב רבי יהודה לוי בכוזרי, על היוונים אין לי טענה, כי להם הייתה חוכמה אנושית, לנו יש חוכמה מנוחלת. ביטוי מיוחד של רבי יהודה לוי, לפי תרגום בנתימון, חוכמה מנוחלת. קיבלנו זה לסיני. זה איך ריבונו של עולם מסתכל על העולם. זה הבנת העולם לפי החוקים האלוקיים. זה הבנת העולם מצד המבט האלוקי על העולם. זה משהו אחר לגמרי. ואהבת לרעך? זה גם באופן שכלי, רציונלי, אנושי. אפשר להסביר שאהבה בין אדם לחברו זה דבר מאוד חיובי. כל אדם בר דעת, הוא יחזק את העניין הזה. אבל כמוך, כמוך, זה שום שכל אנושי לא יכול להגיד כמוך, כי הם... אין שני בן אדם שמות הדבר, מה זה כמוך? באופן גדול. והתורה אומרת כמוך, סוד אלוקי, שכל ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים, שכל ישראל בכל הדורות זה נשמה אחת, שכל אדם ישראל הוא כמוך ממש. טוב, זה חלק מהפריבילגיה שלנו, יוצר האדם מלמד על האדם. ואכן, לריבית יש היגיון כלכלי. אדם נותן לי כסף, הוא מפסיד את היכולת בכסף הזה לעשות כל מיני דברים טובים שבהם ירוויח כסף. למה שאני לא אפצל אותו על זה? אז מה הם קוראים לזה ריבית? זה לא הגיוני? אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לנצל אותך. ברור, ברור שריבית כפולה ומכופלת וזה, היא לא צודקת. אבל אם הכסף היה זה בידי, הייתי יכול לקנות בזה דירה, לקבל שכר דירה? הייתי יכול בזה לנטוע עצים, אם יש מספיק כסף, לנטוע עצים, לזכור פועלים שיעבדו את העצים, יסנו ויתנו לי, אחרי כל ההוצאות, יישאר לי ביד רווח של מחירת הפרי? כן. אם במקום לעשות זה אני נותן לך, אני לא יכול להגיד שתפצה אותי על אובדן הרווחים שהייתי יכול לעשות עם הכסף היה בידי? כמובן, לא אותם רווחים, כי כבר אני לא עובד, בסדר, פחות, אבל... נכון? אז ריבית זה מאוד הגיוני. והתורה אומרת, לא לקחת ריבית מאחיך. אין לזה היגיון כלכלי. יש לזה היגיון אלוקי. והבנת האחריות והקשר לבני אדם. כשאדם נותן הלוואה לאח שלו, לוקח ממנו ריבית? כשאדם נותן הלוואה לבן שלו, לוקח ממנו ריבית? אבל גם השכן הוא כמוך. אז גם השכן הוא תיקח ריבית. זה שום מוסר אנושי רציונלי לא יכול להגיד את זה, זה מוסר אלוקי. אומר הרב, הסגולה של נשמתנו היא סגולה אחרת משאר אומות. שאר אומות הם מפתחים צדדים אחרים במין האנושי. יש כל מיני דברים לפתח. שהם שייכים לשלמות האדם. ואין הנבואה שורה אל החכם, גיבור, עשיר וענב. כלומר, גם מי שהוא גיבור ועשיר, זאת אומרת, שלמות פיזית, כך כותב הרמב״ם. כן, יש מחלוקת, יש אומר, זה גיבור, זה כובש ליצור, ועשיר, זה מסתפק ושמח בחלקו. אבל הרמב״ם אומר לו, כפשוטו, גיבור, גיבור. עשיר, יש לו הרבה כסף. כך כותב הרמב״ם. למה? כי זה שלמות של חיים. שלמות של חיים בכל צדדי החיים. אלא מה? הגויים הם מפתחים את הצדדים החיצוניים של החיים. את השכל, כן? כל הפילוסופיה היוונית ובעבודי ההתפתחות של המדע, זה יישר כוח, זה דבר מאוד חשוב. כישרון גדול של העולם המקוי מפתח את המחשבה, את הפילוסופיה, את המדע, ולהביא המון הישגים לעולם. נפלא. ויש גם חוקים, סדר. זה גם כן משהו מוסרי. שלא יהיה בלגן בחברה, שלא יהיה איש את רעהו חיים בלעו, זה משהו מוסרי וצודק. אז אם כן, השכל האנושי, השכל, הכישרונות האנושיים יכולים לעשות הרבה דברים יפים. לא מדובר על אנשים שפלים. מדובר, בואו נדבר על העמים במובן האידיאלי, העקרוני, איך שהשם ברא אותם, משמע השם ברא אותם, זה שאחר כך הם עושים דברים נוראים, באמת לא בסדר, והם יחטפו על זה, אבל בואו נסתכל להבדל בין ישראל והעמים, לא ממה שקרה בדיעבד, אלא במחשבה האלוקית הבראשיתית, העמים יש להם תפקידים חשובים מצד ריבונו של עולם, הם צריכים לפתח את השכל, הם צריכים לפתח את המוסר האנושי, הם צריכים לפתח את החוש לאסתטיקה, ליופי, לטעם, זה הכל נהדר. בישראל צריכים לפתח את ההקשבה לאלוקים. את הכישרון לקלוט את ההדרכה האלוקית ולחיות על פי ההדרכה האלוקית. התכונה אחרת. התכונה הזאת עושה אותנו ללב של העמים. התכונה הזאת עושה אותנו למוח של העמים, התכונה הזאת מביאה אותה למקום מרכזי שצריך להשפיע על כל העמים. בואו ברשותכם נקרא את זה עוד פעם. הם ראויים, אני מדבר על שלוש שורות אחרונות, הם ראויים, העמים אחרים, משתמש שימושים אחרים של סגולת האדם, במה שהוא אדם במובן האנושי, כמו בסגולת השכל האנושי, כמו בסגולת המוסר האנושי, כמו בסגולת החוש העדין ליופי ותפארת החושים, שכל זה עומד מוכן לאומות העולם. זה תפקידם בעולם. את זה הם צריכים לפתח. אבל לא בסגולה האלוקית העליונה, בסגולתה של תורה, של הערת המגמה האלוקית בכל יצורה. שימו לב, יש לה הגדרה מה זה תורה. מה זה תורה? תנו לי הגדרה.
הערת המגמה האלוקית.
לא, התורה זה הערת המגמה האלוקית בכל יצורה. מה ריבונו של עולם רוצה מבני אדם בעולם? זה התורה. התורה מדריכה, מאירה. התורה זה אנציקלופדיה איך להשתמש בעולם, איך לנהוג בעולם.
בעצם הרב, מה שאמרת שישראל מפתחים את המוסר האלוקי זה כאילו על ידי התורה, על ידי לימוד התורה.
כן, כן. עכשיו אני פה חתכתי באמצע משפט, אני אקרא את זה עוד פעם, כן, אבל לא בסגולה האלוקית, אלא בסגולתה של תורה, של הערת המגמה האלוקית בכל יצורה, ופרטיהם בכלליהם, שהיא מובלטת באותיותיה של התורה, במצוותיה של התורה, חוקיה של התורה, משפטי התורה, וכל התגלותה האלוקית האינסופית. זאתי מתנת ישראל והנבחרת. הנבחרת. אז מתנה, זה קיבלנו משמיים. והסגולה הזאת היא הבסיס לכל הלימוד ולכל הקיום הפעולתי של התורה, והיא המשלימה את כל העולם האנושי של כל העמים. אי אפשר ללמוד תורה בלי הסגולה הזאת. שרק אז יש לכל התכסיסים של סגולת האדם אחרית ואחיזה אידיאלית אמיתית אלוקית המציאות. זאת אומרת, כל העבודה שהיינו עובדים, כל שיטות הלימוד והפדגוגיה והדמגוגיה, דידקטיקה, שום דבר לא היה עוזר אם אין התאמה בסיסית. אני אומר לכם, תרנגול לעולם לא ילמד לנגן על פסנתר, למרות שיש לו 10 אצבעות. מה שלא תעשה, אין לו את זה פשוט. אין לו את זה. אבל לנו יש את זה. בגלל שיש לנו את זה, אז יכול לצאת מהכוח אל הפועל. הסגולה הזאת שנמצאת בנו, היא הבסיס לכל לימוד, לכל הקיום בלעדי של תורה, והיא בשלימת כל עם כולו נשי לכל סדר. שרק אז יש לכל התכסיסים שסגולת האדם מחרית ואחיזה אידיאלית אמיתית אלוקי המציאות. כל מה שאנחנו לומדים תורה, כל מה שאנחנו מקיימים מצוות, כל מה שבאמת אנחנו יודעים להיפגש עם ריבונו של עולם, זה מהכוח של לימוד התורה. על ידי מה שמתוך כללה של האדם נבחרת אומה קדושה זו המופיעה בציור קדושה של תורה להעיר את כל המחשקים ולהגיע לקרות על כל האורות האוכלים הסימה של כל העם תחת בשמיים. זה הפשט אשר בחר בנו מכל העם נתן לנו תורתו. זאת התורה שהיא שלו, נתן לנו תורתו. היא הערת האלוקית מאור החיים של חצו הגנוז מכל יקום כולו תורתו. זה מה שאמרנו, כן, מה זה התורה? ההערה האלוקית של חפצו הגבוה מכל היקום כולו. זאת אומרת, הרי אתה מבין, כן, זה הכל הפלא של התורה. זה מתרגם אלינו בשפה שלנו, אבל באמת זה רצון השם, רצון השם, מעלה מן הכל. פה מה שאני מביא לכם הרבה פעמים, אנוכי נוטריקון, אנה נפשי כתבית יעבית. כן, ראשי המילים פה זה אנוכי. אנוכי השם אלוקיך. כביכול אני את עצמי כתבתי ונתתי לכם. חמדה גנוזה שמשתעשע בה, חוכמה אלוקית המצמית, העצמית, המזהרת את אור כל היש, המהירה באור עליון של הוויה מהראש ועד הוויה, שרק לאל בורא כל גלויה, ומשם הופעת תורה שלמה זו תורתו. כלומר, אנחנו אומרים אשר בחר בנו כל עמים ונתנו את מה? לא את התורה, את תורתו, את תורת אלוקים, את תורתו האינסופית, את אור אינסוף, את זה הוא נתן לנו. ברוך אתה השם נותן התורה. רגע, עד כאן, אז מה למדנו כאן? סיכום, כמו כל פסקה שאנחנו עובדים, אחרי שהערכנו, אז מה למדנו פה? למדנו פה, אנחנו פה עומדים עם ברכת התורה. למה ברכת התורה מתחילה במילים אשר בחר בנו מכל העמים? תשובה. אין לנו אחיזה בתורה בלי זה. כל האפשרות שלנו ללמוד תורה זה מפני שבחר אותנו מכל העמים כעם, וברא בנו תכונה נשמתית כזאת בכנסת ישראל, שאומרת למעלה מכל לימוד עוונה, התאמה שהתורה כולה חקוקה בתוכנו, ורק בגלל זה נתן לנו תורתו. אם לא בחר בנו מכל העמים, הוא לא יכול לתת לנו את התורה. אפשר לתת לתורה, תורה לקופים? אפשר לתת לתורה, תורה לרובוטים? בלי שאנחנו בנויים... אותו דבר, אי אפשר לתת תורה ל... בא הקדוש הוא רצה לתת תורה לבני המון. אמר להם רוצים לרבה את התורה? אמרו לו, טוב, נשמע מה כתוב בה. אמר להם, מה כתוב? לא תנאה. לא באמת, אתה לא חושב שאתה מגזים? כל כולנו באנו לעולם על ידי ניאוף של אבא ובנותיו. אתה רוצה לתת לנו תורה שכתוב בה לא תנער? אנחנו לא יכולים לסבול את זה. טוב, הלך לבני ישמעאל, רוצים אתם לקבל את התורה? נשמע מעניין, מה כתוב בה? לא תגנוב. ופרנוס מיני, אתה רוצה להגיד שאנחנו נוכל להסתדר בחיים בלי לגנוב מכוניות של יהודים? זה הרי כתוב ידו בכל ויד כל בו. על מה אתה מדבר? אתה חושב שאנחנו נוכל לשבת שלושה עם רצוב בלי גנוב ובלי לשקר? זה לא מתאים לנו. טוב, הלך לידו, רוצים לקבל את התורה? נשמע. מה כתוב? כתוב לא תרצח. הגזמת. אנחנו הרי נולדנו למי שנאמר בו על חרבך תחיה. איפה אדרלנין? איפה אקשן? אתה יודע מה זה לעשות מלחמות? אתה יודע מה זה לרצוח, אתה יודע מה זה להרוג, אתה יודע מה זה ילחם, זה הכיף של החיים. אתה רוצה שנקבל תורה ונהיה כאלה מסכנים בלי זה? לך לישראל, אנחנו רוצים לקבל תורה, נעשה ונשמע. מי גילה רז זה לבניי, רז שם מלאכי השרת משתמשים בו. מה כתוב פה בחז"ל? באמת, הקדוש ברוך הוא לקח את התורה לכתף ורץ מעם לעם? לא. יש פה בירור. זה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, אל תחשבו שהוא עשה אין דן דין או סוף על הקטינו ובחר באופן מקרי עם אחד. וואלה, מפעל הפיס זכינו לזה. באמת התורה הייתה ראויה לנתן לכל המין האנושי. התורה היא תורת האדם. אבל מה לעשות? מי שכל הנפש שלו מלאה תאוות ניאוף, או תאוות גזל, או תאוות רצח, זה לא מתאים, התורה לא יכולה להיקלט בו. אין לו כלי קבלה שיכול לקבל את התורה, הוא לא יכול. כן? זה לא נכנס, זה חוסר התאמה. על ישראל אמרו, נעשה, הקדימו נעשה נשמע. למה? כי כבר זה נמצא בנו. השמיעה היא רק ללמוד מה ש... קודם כל נעשה, נוציא לפועל מה שיש בנו. כלומר, מאיפה מתחיל התורה? ממה שיש בנו. ולמה דווקא אנחנו קיבל לנו את התורה? כי זה יש בנו ואין את זה באומות העולם. זה הפסקה הראשונה, זה הנמרחים אשר בחר בנו מכל העמים, ומכוח הבחירה האלוקית בנו מכל העמים, נתן לנו תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. כן? אתם מבינים מה החידוש בברכה הזאת? מה המיוחד בלשון של הברכה הזאת? איך? בווה. למה לא מוכרים ברוך אתה השם נתן את התורה? נתן את התורה, כמו ברוך השם גאל ישראל. ברוך אתה השם נתן את התורה? השם נתן את התורה? נותן התורה, זה כאילו עכשיו נותן, מה עכשיו נותן? נתן זה מזמן. מה זה נותן תורה? זה אומר דבר מפסיד, מביאה, באמת, השפעת התורה אלינו זה תהליך שאיננו פוסק. כי באמת, זה לא פשוט. התורה היא אור אין סוף. אם סתם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, אנחנו לא יכולים לגשת אליה בכלל. הוא צריך לתת אותה, הוא צריך להופיע בעולם את התורה בכלים כאלה שאנחנו יכולים לקלוט אותה. זה פעולה אלוקית בלתי פוסקת, שהוא נותן התורה. שהוא כל הזמן פועל שהתורה יכולה להגיע לפי מידתנו. בואו נקרא את זה בזריזות, כי כבר מוכר. אין זה דבר חדש שכל מה שבא משום הסתגלות עצמית, משום התלמדות והתרגלות, כלומר פעולה אנושית, ראוי להיות מוסיף והולך. אתה כל הזמן מתרגל יותר, משתכלל יותר, מוסיף. מתעלה ומתפתח מזמן לזמן מדור דורים, בציצים ופרחים, בתנפות והסתגלות. אבל דבר נפלאי, עם סגולה עצמית, שמצד עצמה הרי חסינה כחוסן עצמיותה של הבנה, זו תכונה סגולה נשמתית שבעצם מוכנה גם ששת ימי בראשית, שהיא תהיה הולכת ומסדר בפניות אותה בשטף זמנים, בכל עת ובכל רגע, שהיא תהיה כל הזמן מתחדשת, זהו הפלא העליון מאורה של תורה בישראל, שגם מצד הסגולה הפנימית שלה, מהו הפלא? שגם מצד הסגולה הפנימית רז נתינתה תלויה ואחוזה בבחירתנו מכל עמים, גם מזה היא הולכת ושוטב נדירות, בשטף חי ומתחדש תורה שמושה בכל עד ובכל רגע בריאה החיים, בהווה התדירי, גם ובייחוד על רז סגולה עליונה זו הנובחים על הופעה תדירית, המחדש ונוזה של תורה ופרח חיים בשטף ההוויה העובית, והמתאים את הביטוי לדירות, המפקה מעיינתם את תור מהקיים שאתם יוסף, חדשים גם אתם ובראשם נותן לתורה. כלומר, אני לא חשוב לי כרגע כל דקמן כל מילה, מה שחשוב זה הבנה שמתן תורה זה הערה שכל הזמן מתחדשת. אנחנו מברכים נותן התורה, כמו שאמרתי, אנחנו מרגישים את עצמנו שפה אנחנו עכשיו עומדים בסיני, ומצד הנותן יש התחדשות של נתינה. אמרת כאן אני חושב כבר שהרב כותב, שכל תורה שאדם לומד, אז זה חידוש, כי הוא עכשיו מחדש תורה מצד קישורה של התורה אל השכל שלו. וכידוע, השכל של אנשים הוא שונה, כי השכל מושפע מכל התהליכים שעברת בחיים. הוא חושב אחרים, יש לו דגישים אחרים, זה לא שאחד חכם ואחד טיפש. שניהם חכמים באותה מידה או פחות חכמים באותה מידה, אבל הם מבינים אחרת. נדמה לי שזה עד כאן היום.